אנחנו בבבא קמא בי"ד עמוד א', אנחנו בעצם היינו בעצם באמצע, לא, הגענו לנקודה, אנחנו בגופה. ראינו ציטוט של ברייתא שרבי שמעון בן אלעזר, שזה התנא הגדול בנו, לא, סליחה, זה רבי שמעון בן אלעזר, התנא הגדול רבי שמעון בן אלעזר, הוא אמרנו ארבע קללות. ועכשיו הגמרא תתמקד בקללות שהוא אמר לנו עד המשנה בעמוד ב'. גופה, ארבע קללות, הגמרא תזכיר את זה עכשיו. ארבע קללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין: כלשהו רשות לנזק ולא למזיק חייב בכל. אמרנו שכשזה הרשות של הנזק, אז מה מזיק? למה הוא נתן לבהמה שלו להיכנס לשם? אז מה שהבהמה עשתה הוא צריך לשלם, שן, רגל, קרן, הוא חייב בכל. אז הגמרא עכשיו מדייקת, זה שרבי שמעון בן אלעזר אמר חייב בכל, על הכל לא קטני, אלא חייב בכל. אומרת הגמרא, בכולי נזק. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהבכל זה אינדיקציה לא רק על אופני ההזק, אלא גם כן על כמות תשלום הנזק. דהיינו, כללית, שור תם שמזיק, צריך לשלם חצי נזק אם הוא מזיק בקרן. ופה, כשאמרנו בכל, הוא צריך לשלם ממש את הכל, הכוונה היא הוא צריך לשלם את כל הנזק. גם אם הוא מזיק בקרן, הוא צריך לשלם נזק שלם, כי מה השור שלך עושה בשטח שלי? מה הוא נכנס אליי לחצר? אז ברשות הנזק, אנחנו אומרים, הוא חייב בכל. ככה הגמרא מבינה בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר. מני, כמו איזו שיטה הברייתא הזו, או הכלל של רבי שמעון בן אלעזר, אומרת הגמרא, רבי טרפון היא דאמר. רבי טרפון אומר לנו ככה, משונה קרן, קרן שהיא עדיין משונה, דהיינו קרן של תם, שזה יוצא דופן שהוא מזיק בקרן, והוא עדיין צריך, הוא משונה, הוא יוצא דופן בהזק הזה, זה לא קרן שהוא מועד, אלא משונה קרן. תמיד כשאנחנו אומרים משונה קרן, הכוונה היא קרן שהיא יוצא דופן, קרן שהיא תמה, שהבהמה עוד לא מועדת לעשות את הנזק הזה. בחצר הנזק, נזק שלם משלם. אם הוא עשה את זה ברשות של הנזק, שלא היה לו שום זכות להיות שם, אז הוא צריך שלם נזק שלם. אז זו שיטת רבי טרפון, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שרבי שמעון בן אלעזר בברייתא, בהתחלת הברייתא הולכת בשיטת רבי טרפון. אין מסייפה. בסוף הברייתא זה לא מסתדר שזה שיטת רבי טרפון. שהרי בסוף הברייתא רבי שמעון בן אלעזר אמר לנו, הוא אמר ככה: אם זה רשות הנזק, אז לא היה זכות למזיק להיכנס, הוא חייב בכל. אם זה רשות המזיק, אז הוא פטור מהכל. כי הוא אומר, למה אתה נכנסת? זה שנגרם לך נזק, זה בעיה שלך, מי הזמין אותך לבית שלי? אם זה רשות שניהם, אז אמרנו שעל שן ורגל הוא פטור, על קרן הוא משלם חצי נזק בתם ונזק שלם במועד, כי זה כמו רשות הרבים. זה רשות שנינו, זכות שנינו להיות שם. אז זה על שן ורגל הוא פטור, ועל קרן הוא חייב, כמו ברשות הרבים. ואם זה חצר שאינו של שניהם, אז הוא חייב על שן ורגל, ועל קרן הוא משלם חצי נזק, כשהוא תם. אז את הסיפה הזאת, הדין האחרון, אנחנו מצטטים עכשיו. אין הסיפה, לא לזה ולא לזה, אם זה רשות שהיא אינה של שניהם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בה על השן ועל הרגל. מהי לא לזה ולא לזה? שואלת הגמרא. על איזה רשות דיברנו במקרה האחרון הזה? כשאנחנו אומרים זה לא רשות של שניהם. אם הפשט הוא כפשוטו, אילא אם הלא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר, אם הכוונה היא כפשט, זה רשות שהיא לא של שנינו. לא שלי, לא שלך, אלא של פלוני, בן אדם של שימן, אם זה לא של המזיק ולא של הנזק, רק של מישהו אחר, אז הרי אנחנו אמרנו ששן ורגל, הרי מתי הוא חייב? הוא בייר בשדה אחר. כשהוא בייר בשדה שהוא של האדם האחר. אם אנחנו מדברים על מציאות שזה רשות שהיא לא שלי ולא שלך, של בן אדם שלישי, ואתה הנחת את החפצים שם, אז זה לא נקרא שהוא בייר בשדה אחר, זה לא השדה האחר שהוא בייר, הרשות היא של בן אדם אחד, והחפץ שהוזק הוא של אדם אחר. אז זה לא נכנס להגדרה של הפסוק של שדה אחר. שדה אחר, הגמרא מבינה, צריך להיות שבעל השדה הוא גם כן הניזק. שדה אחר, כמנה, הוא בייר בשדה של אחר. את מה הוא חילה? בתוך הרשות של האחר. והוא חילה את החפצים של האדם האחר הזה. אבל אם יש לנו מציאות שזה גוף שלישי, האדמה שייכת לבן אדם שלישי, והחפץ מונח שם, זה לא רשות המזיק, לא רשות הניזק, אלא רשות גוף שלישי, אז זה לא מתאים. שואלת הגמרא, היא למה לא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר, והבאין לנו ויהיו בשדה אחר, ולקה. פה זה חידוש, קושיית הגמרא, אבל כפי שאמרנו כבר בעבר, כשהגמרא שואלת קושייה, הקושיות של הגמרא יותר חזקות מהתירוצים. זאת אומרת, בקושיות הגמרא נוקטת את העמדות החזקות. בתירוצים אנחנו דוחקים, אפשר לדחוק ככה, אפשר לדחוק ככה, לא תמיד התירוץ עומד. אבל בקושייה אנחנו פה בעצם מעמידים נקודת יסוד שזה לא נחשב שדה אחר. אז הגמרא לוקחת את זה, זה אקסיומה בעצם. הגמרא אומרת, זה לא כלול בשדה אחר, אז זה לא יכול להיות שזה פשט בברייתא. אלא פשיטא, צריך לומר שבפשטות, לא לזה, ולא לזה, זה בעצם להפוק מהמקרה הקודם. המקרה השלישי היה, אם זה שייך לשניהם, אז יש דינים מיוחדים, כי בעצם היה לי זכות להיות שם. אז עכשיו אנחנו אומרים, אם זה לא לזה ולא לזה, אלא דחד, אם זה לא שייך לשניהם, אלא מה? זה רשות הניזק. וקטני סייבה, ובכל זאת, הברייתא אומרת לנו, כשזה רשות הניזק, תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. מה? אוקיי, אז אנחנו אמרנו ככה, שלא יכול להיות שהפשט הוא, בנג'י, אתה איתנו? תן סימן חיות.
גם אגב, אני אדרוק את זה טיפ, אם שומעים מאוזניות, אז אפשר להשאיר את המיקרופון פתוח, וככה זה גם נוח לכולם, גם לבית וגם קיצור, ולא צריך כל פעם לפתוח את המיקרופון, שים אותו
וכו'. טוב, לחכות או להתקדם? לא, לך, נראל, להתקדם?
אם אפשר לחזור, שני משפטים.
כן, 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 אני, בסדר. אז אנחנו אומרים ככה, כשהברייתא אמרה לא לזה ולא לזה, אם הכוונה היא שזה לא שייך לא למזיק ולא לניזק, אלא לגוף שלישי, אז זה לא נחשב בייר בשדה אחר. התורה מחייבת שן ורגל כשמחלים בשדה אחר, דהיינו בשדה הניזק. אם זה שדה של גוף שלישי, זה לא כלול במה שהתורה חייבה שן ורגל שדה אחר. שדה אחר כוונה היא חילתה בשדה אחר, וזה היא חילתה את השדה האחר, את החפצים של השדה האחר, של אותו אחר. לא רק הרשות צריכה להיות של אותו אחר, גם החפץ שניזוק צריך להיות של אותו אחר. אז במקרה הזה אנחנו רואים, אם זה רשות שהיא לא של המזיק ולא של הניזק, אז זה לא כלול בבייר בשדה אחר. אז לא יכול להיות שעל זה בא רבי שמעון בן אלעזר לחייב אותנו. אלא פשיטה, צריך לומר שהכוונה של הברייתא, כשהיא אמרה לא לזה ולא לזה, הייתה להפוקי מהמקרה השלישי. במקרה השלישי בברייתא אמרנו, אם זה רשות המשותפת ששייכת לשניהם, אז פירטנו את הדינים. אז ממשיכה הברייתא נותן לי דין רביעי, לא לזה ולא לזה, אם זה לא שייך לשניהם אלא דחד, אבל זה שייך לאחד מהם, דהיינו לניזק. אז בעצם נוצר מצב שאנחנו חוזרים לדין של חצר הניזק. אנחנו אמרנו שהברייתא הזו היא שיטת רבי טרפון, כי הברייתא הרי אמרה שברשות הניזק הקרן משלם נזק שלם, נכון? אז זה למה שאמרנו שרבי שמעון בן אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון הולך בשיטת רבי טרפון, כי רבי טרפון אומר ברשות הניזק קרן משלמת נזק שלם. עכשיו אנחנו מצטטים את סוף הברייתא, ואנחנו מפרשים שסוף הברייתא, כשהברייתא אומר לא לזה ולא לזה, הכוונה היא לא של שניהם, אבל כן של אחד מהם, דהיינו כן של הניזק, ובכל זאת פה מה אומרת לנו הברייתא? תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. זאת אומרת, התם לא משלם נזק שלם, אז זה מנוגד לדין שאמרנו ברישה. ברישה אנחנו הבנו עכשיו שכשכתוב שהוא חייב בכל, הכוונה היא גם בנזק שלם על שור טעם. ועכשיו בסיפה אנחנו מפרשים שהמקרה של לא לזה ולא לזה, הכוונה היא שזו שוט הנזק. ואם כן, למה בסיפה פתאום הוא רק צריך לשלם חצי נזק? התן לרבנן. זה הולך לפי שיטת רבנן, דאמרי משונה קרן בחצר הנזק, חצי נזק הוא דמשלם. שקרן שהיא משונה עדיין הוא קרן תמה, שזה עדיין יוצא דופן שהיא מזיקה באופן הזה, זה לא קרן שהיא מועדת, אלא קרן משונה קרן. קרן שהיא עדיין משונה, שהיא עדיין תמה לאופן נזק הזה, בחצר הנזק, אם שלמת חצי נזק, זה שיטת רבנן, החולקים על רבי טרפון. רישא רבי טרפון וספר רבנן, אז אולי נדחה את ההבנה שלנו ברישה. אל תדייק שבכל הכוונה היא שאתה משלם נזק שלם על קרן בחצר הנזק. אם אתה עושה את זה, אז יוצא לך מציאות שהתחלת המילים של רבי שמעון בן אלעזר הם כמו רבי טרפון, הסוף הם כרבנן. אומרת הגמרא, אין דאמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, חריף, מחודד, שבוק מתניתין, ותא בתראי, תעזוב את המשנה, אל תנסה לדייק אחר, תבוא אחריי, רישא רבי טרפון וספר רבנן. אז באמת שמואל אמר לרבי יהודה, זה קשה, זה תירוץ דחוק, אבל אין לך ברירה, זה התירוץ, תעזוב את המשנה, אל תתרח לתרץ אחרת. באמת זה הפשט, הרישא זה כפי רבי טרפון, הספר זה כפי רבנן. רבינה משמי דרבה אמר, רבינה ציטט את רבה, משמי, משם, הוא לא שמע ישירות, הוא אומר את זה משם רבה, כולה רבי טרפוני. באמת כל הברייתא רבי טרפון, הדיוק של הרישא צודק, אבל בסיפה, ומאי לא לזה ולא לזה, לא לזה ולא לזה לפירות. כשאנחנו אומרים שזו רשות שהיא אינה של שניהם, הכוונה היא, לא היה לשניהם זכות להניח שם פירות. אלא דחד, הרשות הזו היא בעצם המשך של המקרה השלישי. במקרה השלישי אמרנו, אם זה לא רשות של שניהם, מקרה השלישי היה אם זה כן רשות של שניהם. עכשיו אנחנו אומרים בסיפה, המקרה הרביעי הוא לא לזה ולא לזה לפירות. לשניהם לא היה זכות להניח פירות שם, אלא דחד. לניזק היה זכות להניח את הפירות שלו שם. הם שותפים. לשניהם יש זכות להניח את השברים שם, לניזק יש זכות להניח את הפירות שם. לזה ולזה לשברים. השותפות הייתה לשברים. אז זה המשך של המקרה השלישי. במקרה השלישי אנחנו אמרנו אם הם שותפים בחצר. עכשיו המקרה הרביעי, כשזה לא לזה ולא לזה, הכוונה היא, זה לא, אין לשניהם זכות להניח שם פירות, אבל רק לניזק. די לגבי שהבה לחצר הניזק, ובגלל זה הוא צריך לשלם נזק שלם, הוא צריך לשלם על השן והרגל. לגבי קרן, הבה לרשות הרבים. בנוגע לקרן, זה לא כמו רשות הניזק, כי לשנינו יש זכות להניח את הבהמה שם. זה כמו שהבהמה שלי מתהלכת ברשות הרבים. עכשיו הבהמה שלי הלכה וטינפה את הפירות, רבצה לפירות, עשתה קרן לפירות, או תולדה של קרן לפירות, זה כבר כמו רשות הרבים. זכותי להסתובב ברשות הרבים, זכות הפירות שלך להיות ברשות הרבים. ואם הבהמה שלי הזיקה לפירות שלך באופן שהוא יוצא דופן, היא עשתה את זה בצורה שהיא לא אופיינית, היא עשתה את זה מתוך כעס, עם כוונה להזיק תולדה של קרן, אז זה כמו רשות הרבים, בגלל זה אני צריך שלם חצי נזק. זה לא סותר את שיטת רבי טרפון. רבי טרפון חייב נזק שלם כשזה רשות הניזק. דיינו, לא היה לך זכות להכניס את השור שלך לפה מלכתחילה. לא מעניין אותי אם האופן הזק היה יוצא דופן, אתה תשלם נזק שלם. פה זה מציאות שהיה לך זכות להכניס את השור. כשהברייתא אמרה לא לזה ולא לזה, הכוונה היא לא היה לשניהם זכות להניח פירות שם, רק לניזק. אז בנוגע לשן ורגל, השור שלך נכנס לרשות שלי והזיק בצורה נורמלית, אז תשלם נזק שלם, זה נקרא שדה אחר. אבל בנוגע לקרן, היה לי זכות להסתובב עם הבהמה ברשות הזו, זה כמו רשות הרבים, אז בנוגע לקרן זה חצי נזק. אי הכי, שואלת הגמרא, אי הכי תמיד צריך לדייק. הכוונה היא, אם כך, דהיינו, לפי התירוץ הקודם לא היה לי בעיה, לפי התירוץ הזה יש לי שאלה. וצריך לדייק את האיחי פה, כי זה איחי קשה. ארבעה? מה רבי שמעון בן, רבי אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר אומר לי שיש פה ארבע כללות? שלושה, והוא זה בעצם שלושה מקרים. שהרי המקרה השלישי, אמרנו שהוא בעצם שילוב של המקרים הקודמים. עכשיו, צריך ביור פה, כי בעצם, את אותה שאלה לכאורה, יכולנו לשאול לפי שמואל. אם הרי שרבי טרפון והספר רבנן, אז עדיין, בסייפה, על מה אתה מדבר? על רשות הניזק. אתה רק פוסק כמו רבנן. אז לכאורה זה אותם שלושה מקרים. אז תוספות אומר, לא. אי אחי באמת, זה לא אם ככה כמו שני התירוצים, אלא זה כפשוטו. אי אחי כמו התירוץ השני. הקושיה הזו היא רק לפי רבינה. כי לפי שמואל, בעצם זה שהיינו צריכים לשמוע שהלכה כרבנן, שהוא מביא לי את שיטת חכמים נגד רבי טרפון בסוף הברייתא, זה נקרא כלל רביעי. אבל אם המקרה הרביעי הוא רק שילוב של השני מקרים הקודמים, שבעצם זה לגבי שן, אנחנו אומרים שזה חצר הניזק, אז למה אני צריך לשנות שהוא חייב על השן? זה כבר כתוב, נכון? קרן וחצר שותפים, זה כתוב במקרה הקודם. אז מה המקרה הרביעי הזה? וגם זה קשה. ככה רשי מסביר את השאלה. רשי, שוב, הלשון של הגמרא היא, למה קראת לזה ארבע זה שלושה? רשי אומר שבעצם לא היית צריך לשנות את המקרה הרביעי. שהקושיה היא לא דיוק של ההתחלה, הרי זה בעצם שלוש. רשי אומר, בעצם זה כבר כלול, למה היית צריך לשנות את זה לחוד? זה לא בדיוק מה שכתוב בגמרא. רשי דוחק את הפשט הזה, כי לכאורה כנראה יפריע לרשי מה זה האי-הכי. למה זה רק קשה לפי התירוץ השני? עם כל הדין הוא הרי את המקרה הזה כבר דיברת, אז גם לפי שמואל זה קשה. אז תוספות מתרץ. לא, זה רק קושיה לפי רבה, כאילו לפי שמואל, נכון, דיברתי על המקרה, אבל לימדתי אותך שיטה חדשה, באתי להורות כרבנן, אז בגלל זה אי-הכי. אם ככה שאתה מתרץ לא כמו שמואל, אז למה באמת היה צריך, אתה קורא לזה שלושה מקרים, ארבעה מקרים זה בעצם שלושה. רש"י מתרץ, אי אחי, אם ככה כמו רבינה, אז למה באמת היינו צריכים בכלל את המקרה הרביעי? אבל אתם מבינים שלכל אחד היה פה צריך קצת לדחוק. הקושיה היא קשה, למה כתוב אי אחי. אמר רב נחמן בר יצחק, שלושה כללות בארבעה מקומות, בעצם זה שלושה כללים שלמדנו פה, זה בעצם שלושה דינים. אבל אנחנו דיברנו על ארבע סוגים שונים של רשויות, כי בעצם יש חילוק בין המקרה השלישי לרביעי בשיטת רבא. והתירוץ הזה בעצם הוא טוב מאוד לפי רבא, אבל הוא לא הולך לפי התירוץ של שמואל. אז כנראה בגלל זה אף אחד לא רוצה לדחוק ולומר אי הכי הולך על שני התירוצים. כי אז יצא שתירצנו רק את שיטת רבינה בשם רבה, אבל לא תירצנו את שיטת שמואל, כי לפי שמואל זה לא ארבע מקומות. המקרה הרביעי לפי שמואל הוא רשות היחיד. לא לזה ולא לזה, הכוונה היא, אבל כן רשות הניזק. אז זה בעצם לא ארבע מקומות, זה שלושה מקומות. התירוץ הזה רק מסתדר לפי רבינה, שאומר שהמקרה הרביעי זה מקרה של שותפות, אבל זה שותפות לשברים. פירות רק היה זכות לניזק להניח שם. אז זה באמת סוג רביעי של מקום. אז אני יכול לקרוא זה שלושה כללות בארבע מקומות. כן, חבר'ה, אתם איתי? בנג'י, אתה גם? יופי. אוקיי, משנה. שהחיינו, הגענו למשנה. המשנה הזו, אומר לנו רשי, כולם מתניתים מפרש בגמרא. כל המשנה הגמרא תפרש. אז פה ניקח דקה, למה לפעמים רשי אומר לנו ככה, ולפעמים רשי בעצמו מצטט את הגמרא. אז יש רבדים בהבנת המשנה. יש את פשט המשנה, והגמרא מפתחת את פשט המשנה, ולא תמיד מה שהגמרא מפתחת זה פשט. לפעמים זה הבנות שהגמרא רצתה מבחינה הלכתית שיהיה לנו במשנה, אבל זה לא הפשט שרבי יהודה התכוון. רבי יהודה התכוון לפסוק כמו דעה אחת או אחרת. הגמרא אומרת, חיסורי מחסרה, המני, אנחנו נסדר את המשנה, זה בעצם יתאים לפסיקה שלנו. אז כשרשי מפרש את המשנה, והוא מצטט לנו מהגמרא בפירוש המשנה, מה שרשי בעצם אומר לנו, וצריך דייק בלשונות של רשי, אנחנו נדבר על זה בהמשך שוב, מה שרשי בעצם אומר לנו זה שמה שהגמרא אמרה פה זה גילוי הפשט. כשרשי, לפעמים רשי נותן לנו פשט והגמרא תעקור את הפשט הזה. אז באמת רשי בא לומר לנו, תדעו, זה פשוטו של משנה. הגמרא באה והוסיף הרובד. לפעמים אנחנו נקבל את הרובד הזה מבחינה הלכתית. לפעמים נחזור לפשט של רבי במשנה. ולפעמים חלק מהפוסקים ילכו כמו מסקנת הגמרא, וחלק מהפוסקים, בפרט הרמב״ם, יחזור לפשט הפשוט של המשנה כפי רבי, כי הפשט הפשוט זה איך שרבי פסק. פה רשי אומר לנו בגמרא מפרש. כולם עדין מפרש בגמרא. אז רשי בעצם נותן לנו אישור לא להבין. הוא אומר, המשנה הזו לא תבינו, חכו לגמרא, גמרא תפרש לכם מה המשנה אומרת. אז נקרא את המשנה, אולי נפרש את המילים, אבל נדע מראש שאנחנו לא מבינים. שום כסף, הערכה של כסף, שווה כסף, אנחנו יודעים מה זה, זה כל דבר חוץ מכסף, כל סוגי מטלטלים, בפני בטין ועל פי עדים, בני חורין, לא עבדים, בני ברית, לא נוחים, והנשים בכלל, הנזק והנזק והמזיק בתשלומים. אומרת הגמרא, מהי שום כסף? אמר רב יהודה, שום זה לא יהי אלא בכסף. כשאנחנו צריכים להעריך את הנזק, אז בית מעריכים לפי שווי של כסף. הם לא אומרים לו זה שווה 1,000 בננות. הם אומרים לו כמה זה בכסף. תנינה להד אתנו רבנן. המשנה בעצם לימדה אותי מה שכתוב בברייתא. אז זה בעצם נותן לי גיבוי לברייתא. שהברייתא הזו היא ברייתא מוסמכת כי בעצם הברייתא סך הכל אומר לי מה שיש במשנה. שהברייתא אומרת ככה. פרה שהזיקה תלית ותלית שהזיקה פרה. אין אומרים תצא פרה בתלית ותלית בפרה. אלא שמין אותה בדמים. יש לנו מציאות שהפרה נכנסה לחצר של מישהו ודרכה לו על התלית. היא לכלכה לו אותה תוך כדי הדריכה, היא קרה לו אותה. יש לנו מציאות שהבהמה נתפס לה רגל על התלית שהוא הניח ברשות הרבים, והיא נפלה, שברה את הרגל. אז אנחנו לא אומרים, הרי הפרה הזו היא הזיקה לתלית שלו. שיקח את הפרה. לא, אנחנו אומרים, צריך להעריך. כמה היה השווי של הנזק לפרה, כמה היה השווי של הנזק של התלית, ואז משלמים כמה שהיה צריך לשלם. אנחנו לא עושים כזה הערכה גלובלית. לא, אנחנו אומרים, צריך להעריך בדיוק בכסף כמה הנזק הזה, כמה הנזק הזה, ואז לבוא לחשבון. שווה כסף, אמרנו במשנה, דתנו רבנן, שווה כסף, מלמד שאין בית נזקקין, אלא לנכסים שיש להם אחריות. שווה כסף, הכוונה היא, כשאתה צריך שלם, תשלם שווה כסף. כשבית נזקקין באים לגבות מהמזיק, אז הם גובים דווקא קרקע, זה שווה כסף של המשנה. כשהמשנה אומרת שווה כסף, זה דווקא אם יש לו קרקע. אז הגמרא עוד תדבר למה שווה כסף פה, הכוונה היא דווקא קרקע. אבל אם קדם נזק ותפס מטלטלין, בטין גובין לו מהם. יש מציאות בהלכה שנקראת תפס. יש דברים שבטין לא יעשה. אבל אם אתה הולך ועושה אותם, אתה משנה את המציאות ההלכתית. בן אדם הזיק את חברו. הוא יודע שלאדם הזה לאו דווקא יש קרקע. אז הבן אדם הזיק לו 500 שקל. אז הוא מחכה שהבן אדם מתיישב בבית כנסת. הבן אדם מניח את התלית והתפילין שלו. הוא ניגש לבן אדם ואומר לו, אתה ראית את הציפור הזה בחוץ? משהו מאוד מיוחד. הבן אדם מסתכל לציפור, חוטף לו את התלית והתפילין ורץ. אז הוא צועק עליו, גנב, מה אתה לוקח לי את התלית והתפילין? הוא אומר לו, לא, אני מחזיק את התלית והתפילין. כשאנחנו נסתדר בבית דין, אני אחזיר לך. אתה חייב לי את הכסף? אתה רוצה לשלם לי את ה-500 שקל עכשיו? תשלם לי. לא רוצה לשלם לי? אין בעיה. נדבר בבית דין. לי בינתיים יש את הכסף שלך. יש לי את התלית והתפילין ששווים את הכסף הזה. עכשיו, זה לא דבר יפה. אבל מבחינה הלכתית, הוא חייב לו את הכסף. הוא תפס משהו שיש לו שווי כזה. הוא שינה את המפה ההלכתית עכשיו. ברגע שהם נכנסים לבית דין, בית דין הרי הרגע אמרנו, ברמה עקרונית, גובה מקרקע. הוא בא לבית דין ואומר להם, אני מבין חבר'ה, הוא יאמר שאין לו פיסת אדמה על שמו, כל הקרקע הזה של אשתו, כל הקרקע הזה של חמיב, הדירה הוא שומה על חמיב, כל הנכסים על חמיב, העסק על חמיב, אין לו אגורה, אין בעיה, התפילין שלו, לי יש את התפילין עכשיו. אז שישלם לי ויקבל את התפילין חזרה, לי יש שווה כסף עכשיו, אני חטפתי משהו. אז יש מציאויות בהלכה שבן אדם יכול לחזק את כוחו על ידי זה שהוא תופס. כי ברגע שהוא תפס, הוא עכשיו מוחזק. עכשיו, יכול להיות שתוך כדי שהוא מנסה לתפוס, אחר יכול לשבור לו את היד. זו שאלה אחרת. לא פשוט שהוא צריך לאפשר לו לתפוס. השאלה היא כמה יהיה פה מצב אלים. והדבר הנכון הוא בעצם ללכת לבית דין ולהסתדר. אבל לא תמיד אפשר ללכת לבית דין. אנחנו עוד נראה שיש מציאויות שדין איניש דינה לנפשי. שבן אדם אמור, יש לו את היכולת לחתחילה כן לדון לעצמו. וזה צד, זה מצב הלכתי מאוד מורכב. נלמד אותו בעזרת שמר שנתקדם בנזיקין ונראה אותו. זה לא פשוט ההשלכות שזה. כאילו, מתי אתה בסדר לעשות את הדין בעצמך. אבל אנחנו נראה לאורך כל הסוגיות שהמושג הזה יעלה שוב ושוב ושוב. תפס. אם הוא כן תפס חפץ, הוא תפס לו את המקבט, תפס לו את הטלית, תפס לו את השעון, הוא תפס משהו ששווה כסף, הוא שינה את המפה הלכתית. עכשיו אנחנו נכנסים לבית דין והוא אומר, רבותיי, אתם רוצים לגבות? טוב, לא רוצים, אין בעיה, יש לי את זה, אני לא מחזיר לו את זה. את השווי הזה הוא חייב לי. אתם כבית דין, אין לכם את הכוח, אתם לא תגבו מטלטלין. אבל אני כבר יש לי את המטלטלין. אתם רוצים? תגבו. מה?
למה בית דין
יכול
לגבות
רק מקרקע? לא הבנתי. למה בית דין גובה רק מקרקע? יחסים שיש להם אחריות לקבל הקרקע, נכון? כן.
למה רק מקרקע?
אני לא יודע. אני צריך לעיין בזה. טוב, השאלה אם להמשיך או לעמוד פה. אני פשוט רוצה שכולנו נהיה מחר בבוקר. חבר'ה, כדאי שתגיעו לשיעור ב9. זה דברים חשובים, אני רוצה ש... אז השאלה אם כדאי להתקדם או לעמוד פה. אני אשמח לסיים את העמוד, אבל מי דרכי זה השעון לא מחכה לנו. מבחינתך להמשיך. רגע, מה בנג'י אומר? להתקדם. בסדר? לא, בסדר, אני נחתי. הלאה. אומרת הגמרא, אמר, שווה כסף, מלמד שאין בית דין נזקקין, אלא לנכסים שיש להם אחריות. מאי משמע, המעריץ בסוף בהתחלת ברכות אומר, שצריך לקרוא את זה מאי. מאי קרא, הוא אומר, אז לכאורה גם פה, מאי משמע, מאיפה? מאיפה המשמעות הזו ששווה כסף, זה דווקא נכסים שיש להם אחריות. אמר רבא בר אולא, דבר השווה כל כסף, מייני הוא דבר שאינו הונאה. אנחנו מבינים במשנה ששווה כסף זה דווקא דברים שהשווי שלהם הוא כאילו בלתי מוגבל. כמה שתשלם את זה, זה השווי. אז אנחנו אומרים, מה, איזה מציאות יש לנו שאין הונאה? אז לנו יש כלל שאם בן אדם גובה יותר משישית השווי, זה נחשב הונאה. יש שלושה דברים שאין להם הונאה: עבדים, שטרות, קרקעות. גם אם אתה שילמת עליהם מחיר מאוד גבוה, אין דין הונאה. התורה אומרת, ולא תונו איש את עמיתו. חז"ל קבעו, עד שטות, עד שישית השווי, זה בסדר, אתה אמור להרוויח. למעלה משישית השווי, מה? זה מחלוקת, כמדומני שאנחנו פוסקים מלבר, כמדומני. אני לא זוכר. אני חיפשתי את זה ולא מצאתי את זה מפורש, אבל חוץ שזה כתוב. כי הוא פעם זה היה נוגע לי למעשה. היה לי ויכוח עם מישהו, ולא מצאתי את זה, לא זכור, אני לא זוכר. לא זוכר.
זה כמנה להוציא, תגיד אם יש משהו ב-6 שקלים, אז הכמנה שיהיה ב-2 שקלים. כאילו ב-8 שקלים. עכשיו ככה אני זוכר.
אתה, יש לך חפץ, יש לך, בוא נאמר, שקית חלב אמורה לעלות בשוק, בוא ניקח מארז שקיות חלב אמור לעלות 30 שקל. אז השאלה היא האם עד 35 או עד 36 שקל זה הוגן. מלבר או מלגב? מה זה השישית הזו? אני לא זוכר. לא זוכר. אז בדבר שיש לו שווי קבוע בשוק, כמו שקית חלב בארץ או כיכר לחם, עד שישית זה הוגן שאתה תרוויח. מעבר לזה, הבן אדם אומר, לא ידעתי את המחירים. עכשיו, יש כללים בזה. אם היה לו מספיק זמן לברר, יש כללים. זה לא כל כך פשוט שהוא תמיד יכול לטעון, זו הונאה. אנשים משתמשים בטענה הזו, והם לא יודעים. כתוב שולחן ערוך. היה לך מספיק זמן לברר לפני, היה לך מספיק זמן לברר אחרי, זה לא הולך ככה. יש הגבלה למתי אפשר לבוא עם הטענה הזאת. מה? אנחנו נראה בעזרת שם, אני לא זוכר. אז יש לנו כלל שבהם אין הונאה. אז כשהמשנה אמרה דבר השווה כסף, הכוונה שווה כל כסף. ואנחנו דיברנו על המושג הזה גם בנוגע לפרוסבול, שלפי חלק מהראשונים זה היה חלק מתקנת פרוסבול, שבגלל שקרקע יש לו שווי בלתי מוגבל, אז ברגע שיש קצת קרקע זה יכול לחשב כאילו גבית את כל החוב. אז כמדומני שמה שכתוב לפחות בחלק מהראשונים, כמדומני, אני חושב, זה שיש פוטנציאל בלתי מוגבל. גם אם אתה קונה קצת קרקע, אז הקרקע הזה ייתן לך פירות ושוב פירות ושוב פירות. ואותו דבר עבדים, ואני לא זוכר מה לגבי שטרות. בוא נעזוב את זה, נחזור זה, עוד נגיע לסוגיה של פרוסבול שוב. אז הגמרא אומרת, מאיפה אנחנו רואים במשנה ששווה כסף, הכוונה היא קרקע, אמר רבא בר אולא, הדבר שווה כל כסף. מה הניהו? דבר שאין לו הונאה. שואלת הגמרא, עבדים ושטרות, נמי אינם הונאה? אלא, אמר רבא בר אולא, ברגע שיש לנו את המילה אלא, זאת אומרת, אני סותר את כל מה שאמרתי עד כה, דבר הנקנה בכסף. שואלת הגמרא, עבדים ושטרות נמי נקנין בכסף. אלא, אמר רב אשי, שווה כסף ולא כסף. והניקולו כסף נינו. כל אלה בעצם הם כסף. שווה כסף, הכוונה היא לא הכסף עצמו. כל דבר שמתלטל, אתה בעצם יכול להשתמש בו כמו כסף. אז במובן הזה זה הכל נחשב כסף. אתה יכול לקחת את זה לכל מקום למכור את זה. אז כשהמשנה אמרה לי שווה כסף, היא באה לומר לי דבר שאתה קונה בכסף. מה הדבר היחיד שבעצם אתה צריך לקנות אותו בכסף, שאתה לא יכול לקחת אותו ולשלם בו? זה קרקע. קרקע לא זזה מהמקום. רמי, היא נקנית בכסף, כן, אבל היא לא משתלמת ככסף. אתה לא יכול לשלם עם קרקע. עם עבד או שטר זה מטלטלין, אתה יכול לתת את זה לאדם אחר. דהיינו, קרקע זה הדבר היחיד שאתה לא יכול למסור. כל דבר אחר אתה יכול למסור. אם אתה יכול למסור, אז אתה יכול להשתמש בו ככסף. אתה יכול להשתמש בו כתשלומין.
אז בגלל... אתה לא מנייד את זה, אתה מעביר את זה.
נכון, אבל הכוונה פה היא שווה כסף, שזה דבר שהוא שווה כל המטלטלין. כסף פה המובן הוא דבר שאתה יכול להשתמש כתשלומין, דיינו להעביר מיד ליד. המושג כסף, רבה שאומר, נרחב פה. לכלול כל דבר שאתה יכול לתת תמורה, מיד ליד, להעביר מיד ליד. אז הדבר היחיד שאתה לא יכול זה קרקע. זה ככה רבה שמסביר. רמי לרב יהודה בר חינא לרב הונא ברית רב יהושע. רמי זאת אומרת הוא זרק, דיינו הוא שאל סתירה. תנא שווה כסף מלמד שאין בית נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות. אנחנו אמרנו במשנה, מה? רמי זה תמיד, בפשטות רמי זה לזרוק, ורמי זה תמיד לשאול סתירה. אני זורק את הברייתא הזו מול הברייתא הזו, או המשנה הזו מול המשנה הזו. רמי זה תמיד להקשות משני מקורות שנראים סותרים. המילה רמי זה בעצם לזרוק. הכוונה היא, אני זורק את זה מול זה. אז הוא שאל, יש לי סתירה. רמי זה בעצם אני שואל סתירה. יש לי את המשנה שאומרת, את הברייתא שאומרת שכשכתוב שווה כסף במשנה, זה בא ללמד אותי שבטין רק גובים מנכסים שיש להם אחריות מקרקע. והתניא, הרי הברייתא אומרת, ישיב לרבות שווה כסף ואפילו סובין, שבן אדם משלם על הנזיקין מכל צורות שווה כסף. אז מה זאת אומרת? אתה משלם נזק מכל שווה כסף ואפילו סובין. אז למה הברייתא פה במשנה שלנו אנחנו לומדים שרק קרקע? עונה הגמרא, הכה במה הסכינן ביתמי. אנחנו מדברים על היתומים. האבא שלהם הזיק, אתה רוצה לגבות מהם. אז אם יש קרקע, אז אתה יכול לגבות מהם. אם יש רק מטלטלין, אתה לא לוקח את המטלטלין, כי המטלטלין הם לא משובדים לבעל חוב. מי אמר לך מתי הוא קנה אותם? אולי זה הגיע להם אחרי שאבא מת. הם לא משתבדים לבעל חוב. רק הקרקע אפשר לגבות מהיתומים. על זה המשנה דיברה, כשהמשנה אמרה לי שבית דין רק קובעין מקרקע. אי ביד מי אמא סיפה, אם קדם נזק ו... אז זה טענה. זה איקה למימר. אני יכול לומר. זה לא שאני באמת אומר את זה. בעצם אני יודע שהיה את זה קודם והם קיבלו את זה בירושה. מאיפה קיבלתם את הרוז רויס? אתם ילדים בני 5. אין לי אהבה מנה שאתם יצאתם וקניתם את זה. אבל זה טענה. בגלל הטענה הזו, אז בעצם אני לא מאפשר לגבות ממטלטלין. לך תדע. זה נכון. אז פה צריך להיכנס בעצם לעומק. האם זה תקנה להגן על היתומים? כי הרי היתום, אז הבן אדם אומר, אבא שלכם מת עם מלא חובות. אני בא לקחת מכם את הכל. אני אקח את כל הריהוט, אני אקח את הכל. אז חזל רצו להגן עליהם. חזל אמרו, אין לך הוכחה ששום דבר היה, הם קיבלו מהאבא. יש דברים שאנחנו יודעים, אתה רק תגווה אם בעצם הם היו של האבא, אם הם היו משובדים. אז קרקע ניתן לך לגבות, דברים אחרים לא, או שיש פה צד אחר. אבל הלשון שרשי דאיקה למימר, שיש לומר, זה מאוד מאוד נשמע ברור, שזה לא שאני באמת חושב ככה. זה שמאחר ואני יכול לומר את זה, אז אני משתמש עם זה לומר, אתה לא יכול לגבות מהיתומים. תראה, זה יותר מורכב מזה, כי צריך פה בעצם להבין איזה שיבוד היה על המטלטלין. הרי אין שיבוד על מטלטלין, נכון? אם אני מוכר מטלטלין, אתה לא יכול לגבות אותם מהאדם שמכרתי אותם. אז מה? צריך להיכנס בעצם לעומק הסוגיה של ירושה. מה זה ירושה? ירושה זה לא שאני קונה ממנו, אבל מי דחגיס אני לא הוא. אז מרשי משמע שבירושה בעצם השיבוד קיים. בעצם מעיקר הדין היה מצב לגבות מהמטלטלין. אבל בגלל שאני יכול לומר, מכוח זה שאני יכול לומר, אז אני כבר אומר. יכול להיות שהם קנו צחם את התוויהם, אז אני טוען, כן, הם קנו צחם את התוויהם, תעזוב, אני לא נותן לך לגעת במטלטלין. אבל בעצם פה צריך להיכנס לעומק הבנה מה זה ירושה. למה אני צריך את האיקה למימר בכלל? למה אני לא מסתכל עליהם כגוף אחר? אני אומר לא, הם המשך של האבא. בפשטות, זה עצמו חידוש. למה החוב חל על המטלטלין? סתם ככה, למה הם לא כמו קונה אחר? כל אדם אחר שהיה קונה את המטלטלין לא היה צריך שלם. אז בעצם פה צריך להיכנס קצת יותר לסוגיה, שבסדר, בינתיים מהשאלות טובות, ההבנות, בעזרת שם, כשנגיע ליבמות ונתעמק בדיני ירושה, אז אולי נבין יותר טוב. אומרת הגמרא, אי ביד מי אמא סיפה, עם כל המשנה והברייתא הזו בעצם מדברת על יתומים, מה עם סוף? אם קדם נזק ותפס מטלטלין, בית דין גובין לו מהן. אי ביד מי, עמי בית דין גובין לו מהן. מה שייך? אז אומרת הגמרא, כדאמר רבא אמר רב נחמן, שתפס מחיים. החנמי שתפס מחיים. מדובר על מציאות שכשאבא עוד היה קיים, הוא בא ולקח לו את הרולס רויס. אז בסדר, אם הוא תפס כשאבא היה קיים, אז אנחנו אומרים בסדר. הוא לקח את זה, זה ודאי היה של האבא, הוא לקח את זה מהאבא. עכשיו הוא אומר, חבר'ה, אתם רוצים שאני אחזיר לכם? בואו נסדר את החובות. לא רוצים? אין בעיה, אני נשאר עם התפילין של אבא שלכם. אז זה, כשאנחנו אמרנו שהתפיסה מאפשרת לו לגבות, הכוונה היא שהוא תפס מהאבא.
אני אשמח לעצור פה.
טוב,